ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אז אנחנו רק עושה זה חזרה. אנחנו דיברנו על הספר הזה שהוא כחלום. החלום הזה הוא לא סתם סיפור על חלומות, אלא מעין הגדרה שכל העולם כולו, ולכן זה מתחיל מגוי, כל העולם כולו חולם חלום, וזה החלום של המציאות, והחלום זה החיפוש, זה התת מודע של כל העולם, כולם מחפשים את המעשה הרצוי. מה זה המעשה הרצוי? המעשה הרצוי זה אומר שאנחנו, אפילו אם אנחנו מתכחשים לעניין, ואנחנו בלב שלם עובדים איזושהי דת שמופיעה פה אצל המלך הזה, שהוא עבד איזה, היה לו דת הכוזרים, משמש בהיכל שלהם, מקריב קורבנות, עדיין יש תביעה עולמית, תביעה פנימית, להופיע מעשה רצוי. מעשה רצוי זה מה עושים, איך מבטאים את הנשמה, איך מבטאים את החיבור לאלוקים. וזה דבר מדהים, זה לא משהו שאנחנו עושים כי אמרו לנו, אלא אנחנו צריכים להגיע למצב שהתורה והמצוות או מה שאנחנו כאילו מה שנחפש זה תביעה כל כך פנימית שגם אם אנחנו כאילו מחניקים אותה ואנחנו עושים הכל בסדר, עדיין יש חלום שכל הזמן ידפוק מבפנים ויגיד לנו, רבותיי, יש מעשה רצוי, יש מעשה רצוי שאנחנו צריכים להובטא, כי זה מאוד מאוד עמוק בנפש שלנו. זה לא משהו שמתחיל בא לך לעשות, לא בא לך לעשות, וזה מהפכת עולם, כי מכאן שהתורה והמצוות זה לא איזה, כאילו מי שרוצה לעשות תורה מצוות וזה נוח לו וזה סבבה לו, שבסדר, כן, ומי שלא זה גם בסדר, כן. אנחנו רוצים להגיע למצב בהבנה שלנו שבלי תורה ומצוות אנחנו, אין, החיים שלנו הם חסרים, החלום לא מתגשם. זה הכל מתחיל משם, בסדר? אני רוצה לומר שכל העולם כולו הוא כזה. זה לא בעיה של היהודים, זה לא בעיה של דתיים. כל העולם כולו מחפש משמעות, מחפש איזושהי תנועה שתשלים ותבטא את האינסוף שיש בקרבו. אצל היהודים זה נשמה יהודית, אצל הגוי זה נשמה גויית או נפש, כן, כמו שנראה בהמשך. רבותיי, אני מזכיר, לבוא עם ספרים, זה לא רציני מי שבא בלי ספר. בסדר? נסלח לך פעם הזה. אנחנו לומדים ספר, אנחנו לא שומעים את גדי שלוי. בסדר, אז הדבר הראשון שהוא הולך, זה הולך לפילוסוף. והפילוסוף, אני רוצה, גם כאילו למדנו לבגרות וזה, פילוסוף זה לא איזה אחד פלספן, כן? כי בוא נאמר, שאנחנו נקרא את הפילוסוף עכשיו, יראה לנו על פניו, זה משהו לא רלוונטי, מה זה פילוסופיה, מישהו פה מכיר פילוסופים? כן, אומר לכם... כן, אומר, אנחנו, זה מהדורות הקודמים פילוסופים, נכון? יש את ניטשה, ויש את אפלטון, ויש את אריסטו, ו... אגב, גם מה שהכוזרי יעשה פה עכשיו, זה לא פילוסופיה אחת, זה מיקס של כמה פילוסופיות, וזה לא מדויק מה שהוא כאילו אומר פה, אבל הוא מדויק מאוד, כי הוא רוצה להביא לנו פה מסר. אני רוצה, בזאת השם שנראה, האם הפילוסופיה הזאת היא רלוונטית גם לימינו. זאת אומרת, זה סתם איזה דיון פילוסופי מימי הביניים, כמו שאנשים מסתכלים לזה. ספר הזה הוא ספר מימי הביניים, יגידו לכם אנשים. זה היה פילוסופיה, זה היה חזק בשוק. היום זה... מישהו מכיר פילוסופים פה? זה ידענו.
מה?
אתה מכיר פילוסופים פה במדינה? מסתובבים בין הרגליים?
כמה מדינה?
בכלל, מה זה פילוסופים? זה מאיים עלינו? זה רלוונטי לגבינו?
לא.
נראה שלא, נכון? יפה, אז הוא מתחיל בפילוסוף, ובואו נראה איך הוא מדבר, תחזיק הוא חזק, יש פה דברים לא כזו כך פשוטים. מה? בסדר? אמר לו הפילוסוף. אז הוא הלך לפילוסוף הבחור שלנו, המלך, הוא הולך לפילוסוף, ובואו נראה מה הפילוסוף אומר לו. אומר פה דברים מאוד רציניים, הפילוסוף צריך להתמודד איתם, זה בעמוד ב'. אם אתה לא, זה לא קשור להקדמות האלה, נפתח את הספר עצמו, שהמנוקד. בסדר? עמוד ב' במנוקד. אמר לו הפילוסוף, כלומר, עוד פעם, תזכרו, הוא בא בטענה שהוא מחפש את מה? תמיד תזכרו, הוא מחפש את המעשה הרצוי. בסדר? מעשה הרצון. אמר לו הפילוסוף, עמוד ב' במנוקד. אחרי שהתחלתי, לא ידעתי, תבוא, לא תבוא.
אני מגיע בזמן, ואז...
הלאה, נמשיך, בסדר?
אני אגיד את זה כולם טלפונים.
אמר לו הפילוסוף, האלוה, בואו תתמקדו מה שכתוב פה, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא התברך מרומה מעל כל רצון וכוונה, שהכוונה מורה להיות המכוון חפץ בדבר חסר לו, ורק בבואו חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בעינו עומד. בעברית? איך? כן, זה היה בעברית. מה הוא אומר פה?
הוא אומר שאלוקים בעצם לא רוצה כלום.
להגיד שאלוקים רוצה, יפה מאוד, להגיד שאלוקים רוצה מעשה רצוי, מעשה רצוי זה אומר שיש רצון שאלוקים תעשה משהו. סוגריים, מי מאיתנו לא חושב ככה?
אני, אין רצון, הוא לא יסוד.
אוקיי, אז בוא נראה, אני כשהקדמתי ואמרתי לפני שבאת, שלכאורה אמרנו הפילוסופיה זה משהו שמנותק מאיתנו. מה זה פילוסופיה? כאילו זה מפעם. אנחנו נראה איך הדברים האלה הם גם נוגעים בנו, אבל מה שדבר ראשון שפילוסוף אומר, זה איך אתה בא אליי בשאלה על המעשה הרצוי, הרי להגיד שלאלוקים יש רצון, זה להגיד שהוא חסר. כי מי רוצה? מי שצריך משהו, מי שאין לו, ושהוא יהיה לו, אז הוא ישמח, נכון? אז אתה אומר שאלוקים צריך משהו? ותשימו למשפט הראשון, כי הוא מרומם מעל כל רצון, הוא כזה גדול, אלוקים, שהוא לא צריך את הרצון, זה אין לו רצון. וכן מרומם הוא האלוה על דעת הפילוסופים, מעל ידיעת הפרטים. למה? כי הפרטים משתנים מרגע לרגע. עכשיו עשיתי ככה, עוד דקה אמרתי ככה, ואצלי החיים הם משתנים, הם על ציר משתנה. ואם הקדוש ברוך הוא מכיר את הפרטים, אז הוא גם משתנה, כן? כי עכשיו הוא יודע ככה, אחרי זה הוא יודע ככה, אז הוא עסוק בפרטים, נכון? אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי.
מה, זה כאילו שואל את השאלה הנצחית, הכל
צפוי ברשות נתונה. גם, נכון, אבל זו השיטה של הפילוסוף, אנחנו רוצה לעבור עליו ולראות מה אנחנו לוקחים, מה אנחנו מתנגחים. נמצא שאין האלוה מכיר אותך, ועל אחת כמה וכמה אינו יודע כוונתך ומעשיך, וכל שכן אינו שומע תפילתך ולא רואה תנועתך. כן, לא, אתה...
קטן בשבילה.
כן, אתה חי בסרט שזה מעניין אותו. ואם אמנם אמרו הפילוסופים כי האלוה ברכה, כי אם אנחנו נגיד את המילה האלוקים ברא אותך, אין מאמרם זה של הפילוסופים, כי אם על דרך ההשאלה, הווה אומר, זה רק דימוי. למה? כי האלוה הוא אמנם עילת העילות בהתהוות כל נברא, אך הנברא לא בכוונה מת האלוה הנתהווה. קשה?
מה, אנחנו טעויות
על הקב"ה? לא טעויות, אומר, הקב"ה לא ברא אותך, הוא לא מתעסק, כי לברוא אותך זה להתעסק בפרטים, זה לעשות משהו חדש, והוא מעל הדברים החדשים. קיצור, הוא כזה גדול שהוא לא מתעסק בדברים הקטנים המשתנים. אבל...
הוא יורד אתם ברגל כי איך אנחנו קיימים?
יפה מאוד, האלוה הוא מרומם מעל כל הפרטים, הוא עילת כל העילות, אבל...
מה זה
עילה? עילה זה סיבה. כלומר, בזכותו הכל קיים. כבר יצחק פה מציק לנו, אז אנחנו שואל כבר את השאלה הזאת. אני רק רוצה להשלים את התמונה, איך נוצרנו לפי הפילוסוף. במאמר רביעי הוא אומר ככה, המשל, תזכרו אותו, משל מצוין. אומר, יגיד הפילוסוף, לשיטתו, אומר הפילוסוף, יש שמש בעולם, בסדר? בזכות השמש אנחנו קיימים?
גם.
כן.
כלומר, בלי שמש לא היו קיימים. בלי שמש, הפרחים לא היו פורחים. בלי שמש, לא היה חמצן. בלי שמש, לא היה עדות שמש. לא היה כלום. בסדר? השמש מקור האנרגיה שלנו. אנחנו חיים, היא העילה, היא הסיבה שמחיה אותנו עכשיו? כן, לא, לא אומר שהוא... בזכותו אנחנו חיים. השמש יודעת על גדי שלוין?
לא.
זה מעסיק אותה?
זה לא משהו.
למה?
לא, לא, זה עוד פעם, זה לא הוכחה. אני אומר, זה היחס. האלוה אצל הפילוסופים הוא מקור כזה גדול, אבל הוא לא עסוק. כלומר, שאלת איך נוצרנו? אנחנו נוצרים בזכותו. אצל הפילוסופיה יש גלגלים, וזה, אני לא רוצה להתעסק זה יותר מדי, כי אנחנו לא עובדים פילוסופיה. אבל זה לא, יש גלגלים והתהוויות, אבל בגדול זה תורת ההצלה. כלומר, יש שמש, צוד השמש, יש פרחים, כן? אבל אין רצון בשמש שיהיה פרחים. כלומר, זה חד סטרי. אנחנו חיים בזכות השמש.
ככה גם על הקדוש ברוך הוא כאילו בעל בני אדם. כן. לכן זה לא מוזר טוב.
האלוה הוא עילת כל העילות, הוא כזה גדול. הוא זה, ונאצל ממנו, נאצל, זה כמו הוצל, כן? יש צל ממנו העולם. אני ממש לא רוצה להיכנס לזה, כי אנחנו ניכנס לזה בהמשך, אבל אני עוד פעם, תזכרו מה אני קודם אומר לכם. הספר הזה אמור להיות רלוונטי לחיים שלנו, ונראה אחרי זה איפה הוא נוגע בנו. אבל בגדול, בגדול, יש את השיטות הפילוסופיה, אני לא יכול לחלק ביניהם. יש שיטה אחת שאומרת, האלוה תמיד היה קדמון, כן, מעולה, וזה בסדר, כן? ובגלל שהאלוה תמיד היה קדמון, גם העולם תמיד קדמון, כי זה תמיד הולך ביחד על אותו ציר. כן? הקדוש ברוך הוא לא אלוקים, לא ברא את, את העולם, אלא העולם הוא עצל ממנו ותמיד היה. מה זה תמיד היה?
אנחנו לא מאמינים.
מתמשך
כאילו,
ונראה למה זה כל כך קריטי. כאילו מה זה פילוסופיה עכשיו? קדמון, לא קדמון, מה זה חשוב? נכון?
כי אז כל ספר בראשית נופל לנו?
ואז מה זה חשוב?
ואז טעינו?
למה?
כי
נכון,
הקדוש ברוך הוא אכפת לו מאיתנו, מצווה ומדבר אלינו.
מצוין, אז בוא נפתח את זה קצת יותר לעומק ונראה, בסדר, איזה בסה, כן, הלך ספר בראשית, נתקענו. מה זה אומר?
זה גם שובר את כל מימד הזמן, בלי ספק.
ואז מה זה מציק לך?
כי הזמן היה לפני הקדמון, כי זמן זה מימד מאוד חשוב
בתפיסת המערכת. זמן זה מאוד מאוד אנושי.
מאוד.
מאוד אנושי, רק אנושי. טוב, בוא נראה שנייה. עד כאן אני רוצה לעצור שנייה, זה קצת מי לא הבין מה אני רוצה בכלל? תגישו בנוח.
חצי.
חצי. מה לא הבנת?
אני לא יכול לשים את הנקודה על זה, אבל כאילו...
אני אעשה תקציר, תגיד לי מה זה. הפילוסוף אומר ככה, אתה מדבר על רצון, אלוקים יש לו רצון, שאתה תעשה משהו, זה לא מעניין אותו. למה? הוא כזה גדול. שמה מעסיק אותו השטויות שלך? כן? לא רק השטויות שלך, כי אם הוא כזה מושלם, אז לא יכול להיות שהוא משתנה בתפיסה שלו. כן, היית, לא היית, זה מזיז לו, לא מזיז לו, השמש היא, היא עוצמה, כן? היא לא עולה ויורדת בזכות, אבל לא שמתי את זה בצד, אה? השמש היא כל כך גדולה, לא מזיז לו, לא מעלה ולא מוריד לה, פרח או לא פרח, בסדר? וממילא, לאן אנחנו מבינים? שאין מעשה רצוי בכלל. בהמשך הוא יגיד, זה לא חשוב מה תעשה. בדלך הדעת, אומר הפילוסוף, תעשה מה שבא לך.
הקדוש ברוך אומר לי לא
אכפת.
בסדר, ואני אומר עוד פעם, נראה אחרי זה, נראה מה זה אומר גבינו. נמצא שאין האלוה מכיר אותך, אז ראינו את זה, בסדר? הלאה. זה הדבר ראשון, מעולם לא ברא אלוהים אדם, כי העולם קדמון. מאז מעולם נולד כל אדם מהאדם שקדם לו.
זה יכול להיות.
מה?
איך אתה יכול להגיד דבר
ראשון? בסופו
של דבר... עולה,
מגיע למשהו שנברא,
אתה לא יכול...
אתה תקוע, הוא יגיד לך, אתה תקוע בתפיסה האנושית, שהכל מתחיל מאיזה נקודה. כי אתה לא מספיק מאמין באלוהים, הוא יגיד לך. כי אלוהים הוא כל כך קדמון. אלוהים יש לו התחלה? אין לו התחלה, נכון? אז כמו שאין לו התחלה, גם לעולם שנאצל ממנו אין התחלה. אתה מצומצם, אתה חושב בראש הבן אדם. אבל אתה לא מספיק מאמין באלוהים.
זה דיון טוב, זה לא
אמרת קודם. זה מה שהוא אמר, עכשיו.
גם אמרת על הקדמון.
גם מקודם, אתה לא מספיק להאמין באלוהים, אתה אומר שיש לו רצון, אתה מקטין אותו.
זה הבנתי.
זה אותו דבר.
אבל עם הקדמוניות זה עכשיו משנה את התפיסה, זה כן הגיוני.
עכשיו, ששאלו פעם את אפלטון, אמרו לו, איך אתה אומר שלום קדמון, כמו שעידן אומר. אז הוא אומר, תשמע, יש כאן שני דברים שקשה לי להכריע ביניהם. או שהעולם קדמון, וזה פחות, זה קצת קשה הגיונית, כמו שאתה אומר, או שיש בורא, וזה גם קשה הגיונית. אז אני מכריע לזה. אני רץ קדימה, כמו שלא תתייבשו לי פה, אבל למה זה כזה קריטי שיש עולם קדמון או לא? זה סתם מחלוקת, מחלוקת בסברה. אתם יודעים למה? כי לעולם יש התחלה. תגידו מה? אם יש, למה זה ספר בראשית? זה לא מסתדר לנו, כן? למה חשוב לנו להגיד בראשית ברא אלוקים שמיים את הארץ?
למה גם...
אתה מבין מה היה קודם? אתה לא מבין כלום. מה אנחנו מבינים מה היה קודם? אנחנו לא מבין, הכל טוב ובוא, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. כן? אבל אנחנו יודעים שאנחנו מאמינים שהעולם נברא. מה זה נברא? זה, אנחנו לא מתעסקים בזה. בואו קצת נעמיק, נצא מכיתה ג' שפעם היה כזאת חולצה, לא יודע, מדפיסים על חולצה. ביום האלוקים, זה נוסחה ענקית כזאת, כן? ואז מנורה והיא אור, כן? הכל נתפס אצלנו ברמה מאוד ילדותית, כאילו, כן? לא מבינים בזה. אבל חשוב לנו להבין שהעולם נוצר ברגע אחד. למה זה כזה מיסודות האמונה? מה זה כזה חשוב? נו, מה אתם אומרים? כזה חשוב? מישהו מעסיק אותו אם העולם נברא ככה או ככה?
שבא את המטרה של העולם.
או, מה הוא אומר? הוא אומר, אם העולם התחיל פה, זה אומר שהוא צועד מכאן לאן שהוא. אם יש לו התחלה, יש לו מגמה. אם יש לו התחלה, הוא אמור לצעוד לאן שהוא. ואם הוא תמיד הוא היה ותמיד יהיה, אז אין שום מגמה לעולם.
אז אין סיבה להרגע.
אז זה בעיה, כי באמת
העולם
חוזר על עצמו כל הזמן, רק בדרכים אחרות.
זה מה, איפה אתה מביא את זה?
ההיסטוריה חוזרת על עצמו כל הזמן.
זה מה שאתה ככה, אתה שמעת מהחילונים שאומרים את זה, כי הם רוצים להגיד לך, כן? ההיסטוריה חוזרת על עצמה, זה הכל נורמלי, זה הכל מתגלגל, הכל אותו דבר, אין פה שום תנועה מוסרית בעולם. העולם, אז צריך להבין מה שלמה המלך אומר, כן? התנועה, יש תנועה מוסרית לעולם, העולם נע מנקודה X לנקודה Y. הרב
אומר שהעולם מתקדם בארבעת...
העולם מתקדם כל הזמן. וזה, אני אומר, סתם בסוגריים, בסוגריים, הרב קוק כתב מאמר שלם, קוראים לו מהלך האידאות. בסדר? שמעתם עליו פעם? מי ששמע ירים את ידו. בסקר דעת קל. בסדר גמור. כן? בספר אורות יש לך מהלך האידאות. מה זה מהלך האידאות? סתם, כדוגמה, יש בכלל באקדמקה, כן? אקדמקה, יש מקצוע שנקרא היסטוריוסופיה. ווסידוס בערבית.
היסטוריה
ופילוסופיה.
מה, כשאתה רואה היסטוריה, אתה מנסה לקרוא מה... מה הפילוסופיה של ההיסטוריה? ואומר, תנתח פה מהלך שקרה לא רק בפרטים, כן, העולם, מלחמת העולם הראשונה, למה היא משאלה במבחן בגרות בהיסטוריה? כן, מה הסיבות לפרוץ מלחמת העולם הראשונה? ודאי, כן, רצחו את פרנץ יוזף, כן, יורש העצר, האוסטרו-הונגרי, נכון, זה הסיבות, זה מה שאתה רואה. אתה מנסה, אבל ההיסטוריה הסופיה אומרת, רק שנייה, פה תנועות לאומיות שצריכו לזוז, זה שכוח, נכון? הרב קוק אומר, רבותיי, ולא רק הרב קוק אומר, זה פשוט מכל המקורות האחרים גם, הקדוש ברוך הוא מניע את המציאות לאיזושהי מגמה. זה לא, יש איזה עולם, יש גם יהודים, עוברים שם ליד, מנסים לשרוד. העולם צועד למגמה. לאיזה מגמה? העולם! מגמה זה... מה זה מגמה? גפן, מה זה מגמה?
מגמה?
לא מגמת פיזיקה. מגמה זה, יש לו מטרה. אים. אים. נכון? אים זה מילה טובה?
כן,
זה
נכון.
יש לו מטרה לעולם. הוא הולך לאן שהוא. כן? ובוא נראה, אומר הרב קוק, וגם אחרים, בוא נעשה להבין, לא רק שאיך, כאילו, לאן העולם צועד, איך כל שלב במציאות, בונה את הקומה שלה אנחנו צועדים. למשל, אנחנו יודעים, כולנו למדנו בבראשית, מרו כל הזמן מזכיר את זה, הארץ חטאה, האדם הראשון חטא, איזה בעסה, כן, איך יצרו אותו, היה מושלם, טרח נפל אחרי שעה, נכון? למה? למה לבעס? נכון? למה זה ככה?
אלוקים תכנת אותו ככה.
יפה, תכנת אותו ככה, אז למה הוא מספר לי מה... למה אתה מבעס? תגיד, ישר נוצרנו אותו חטא. למה אתה אומר, היה מצב שלם, נפלנו? יפה מאוד, המציאות היא הייתה מושלמת, אולי אפילו ויומר אלוקים עוד. ויומר אלוקים זה המגמה שהעולם, המגמה זה המטרה שלנו, ושהוא יורדת לארץ, אז יש נפילה. אז למה מספרים לי מה המצב השלם? כי מאותה רגע, כל הזמן העולם נע כדי להגיע למצב השלם. בדרך אנחנו רואים כמה נפלנו, כמה חטאנו, כמה זה, אנחנו כל מה הולכים אחורה, יגידו הזקנים, זה הדור הזה גם כן, כן, רק אנחנו, ירידת הדורות, אנחנו נופלים כל הזמן, אנחנו מדרדרים, זה לא נכון, הם צודקים, הם צודקים ברמת הפרט, אבל העולם כל הזמן אמור לצעוד, לפעמים יש ירידות וזה, אבל העולם נע לעבר השלמתו, לעבר גאולתו.
איך נפלנו כל כך מהר ואנחנו עולים כל כך לאט? נפלנו ביומיים?
שעת, בשעה.
מה אנשים עושות?
אז צריכים,
כן. בשעה?
אז צריכים להבין מה זה השעה הזאת ומה זה, אבל באמת העולם הולך, זה מהלך האידאות, אני רץ קדימה כי אני לא רוצה להתעכב על זה, הרב קוק אומר בוא נעבור על ההיסטוריה של עם ישראל ונראה מה קרה פה? זה לא, אנחנו תרגלנו להבין, כמו דיברנו קצת על החורבן, מה אמרנו? עם ישראל היו בסדר, קיבלו גזר. היו לא בסדר, קיבלו מקל. החזירו, התחנפו, חזירו אותם. כל מה אנחנו הולכים, חוזרים, הולכים, חוזרים, בום, טרח. נכון? זה מבט של אדם רגיל, שרואה היסטוריה, רואה נתון. עולה, יורד, עולה, יורד. יש, במתמטיקה, יש אסימפטוטה. למדתם?
כן.
אני לא זוכר בדיוק מה זה, אני זוכר שיש כזה דבר. כן? זה הפסיכולוגיה של הגרף, נכון? מכון לב, נכון? נכון, אני צודק? נכון, זה הפסיכולוגיה של הגרף. הווה אומר, אתה לוקח את העליות ואת הירידות, אתה נסה לנתח את הפונקציה, מה תגידו עליי, עברו 25 שנים ואני זוכר, כן? אתה מנתח מה יש כאן בעומק של הפונקציה. כלומר, עם ישראל, בית ראשון הגיע לאיזה C, והעונש, לדוגמה, בכלל עוד פעם, אני פה אומר את כל התורה כל רגל אחת, עונשים אצלנו, זה לא, היית לא בסדר, תקבל עונש. עונש זה תוצאה, עם ישראל לא היה בסדר, אז הוא צריך לתקן את עצמו ולהתקדם קדימה. אז הנפילה היא סוג של התקדמות, וחוזרים, ואז יש עוד משהו לא בסדר. אז יודעים לאלפיים שנות גלות, וכל הדברים האלה הם תיקון. זה לא דופקים אותך כל היום. זה לא מורה שאומר לך, שמה, לא היית בסדר, נדפוק אותך, נדפוק אותך ציון, יאללה, לא נתעלל בך. נו, זה... יש כאן תהליך שנבנה כל הזמן. בסדר? כל זה היה בסוגריים אחד גדולים כדי להגיד את עומק המחלוקת האם העולם הוא קדמון, העולם הוא נוצר. וכל מי שיגיד שהעולם הוא קדמון, יש לו פסיכולוגיה לזה. מה הוא רוצה לומר? העולם קדמון והוא לא נע לשום מקום כי אין לו שום מטרה. ואם יגידו לכם אלוקים, כמה הוא גדול, הוא ענק. הם דתיים, הם דתיים טובים. יש אלוקים, הוא כזה ענק. כן? זה לא מעניין אותו אפילו מה שקורה כאן. הווה אומר, הוא כזה גדול, הוא כזה ענק, אפשר לשלוח אותו לבית אבות, ממנה הוא לא עושה כלום. אני אומר עוד פעם, הפילוסופיה אותי לא מתה לפני 100, לפני 200, לפני 500 שנה, היא קיימת בתוכנו עכשיו. האנשים אומרים, אין שום מגמה לעולם. זה לא משנה מה תעשה, לא משנה מה לא תעשה, עזוב. ויגידו לך, אם ירצו לזה לעבוד, אני אגיד לך, שמע, באמת, יש אלוקים, אני מאמין באלוקים. המילה מהיום לאבא ולמפרע, המילה אני מאמין באלוקים צריכה המון 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 בחינה, גם כלפי מי שאומר לכם את זה וגם כלפינו. שאתה אומר אני מאמין באלוקים, במה אתה מאמין? שיש אלוקים בשמיים? שכוח, שכוח, מה זה אמונה? אני מאמין, לא אני מאמין באלוקים, אלא
שיש.
לא, שכחתם את השיעור הראשון. אני מאמין את אלוקים, וזה ההבדל הגדול, נכון? מי לא היה בשיעור הראשון? אז אני לא מאמין שיש אלוקים בשמיים. זה מאמין ויש בשמיים. מה אני יכול להאמין? שהוא גדול ואני לא מעניין אותו. שהוא גדול ולא אכפת לו מה קורה בעולם. שהוא גדול, בסדר, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. אפשר לשיר שירים כאלה. אבל אם אני מאמין אותו, הווה אומר שאני יכול לבטא ולקדם את המציאות על פיו. וזה מהפכת עולם. הבדל עקרוני.
אם אנשים מאמינים שאין מגמה בעולם, איך? למה? למה לחיות?
למה לעשות משהו? מה הבעיה? כי הם נהנים.
זו שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. חכי, הפילוסוף הגיע לזה. אני כבר שאלת, אז אני אקדים. אני אספר לכם, היה לי חבר בצבא בסדיר לפני הרבה שנים, שהוא היה בחור חילוני, אבל גם הוא, עכשיו, זה גולני, כמו שאתם מבינים, כולם עמך, אבל הוא היה כזה ממש שונה, הוא היה כזה חכם.
גולני.
לא, אבל חכם, כאילו, יכול שבאמצע האכזרית, שלא בלי מזגן, קורא ניטשה. כאילו באמצע אהבה כולם זה, הוא קורא ניטשה, כאילו הייתי קורא לו ההוגה הפילוסוף. כן? בחור מאוד מיוחד ממשפחה, כאילו אין שום קשר לתורה ומצוות. ו... סיפור מאוד ארוך, כאילו... גם עצוב קצת, אבל לא קצת, קצת הרבה. אחרי הצבא הוא נעלם. לאן הוא נעלם? חזר אחרי שנה, ואומרים, אתם אומרים לי, גדי, אני בארץ לשבוע, שלושה ימים אני בא לבקר אותך. בא כולו רסטות כאלה וזה, מה הסיפור שלו? הוא אומר לי, הוא באמת היה אדם מאוד מאוד רוחני, מאוד בלבל אותי בחיים. כשאני אומר רוחני, אני אומר אדם שלא אומר יאללה בוא נריץ צחוק עם כל החיים. באמת אדם שכל הזמן חושב, יותר חושב ממני, כל הזמן כאילו מי יש לו כוח באמצע, תזכו לזה, כן, עושים פודרה ובלגן ומזיעים, או עם ניטשה ביד. כאילו, נראה אתכם מחזיקים גמרא או כוזרי אפילו ביד. ודאי, ודאי, כן? לא רק מחזיקים, אלא באמת הוגים. הוא שם, הוא בניטשה עכשיו, כן? אז הבחור חזר, אמרתי לו, איפה היית? נעמת שנה? הוא אומר, שמע, סיפור ארוך, סעתי לפה, לשם, פגשתי איזה גורו, וגורו, אתם יודעים מה זה? גורו זה אישה כזאת, איש או אישה, אישה כזאת, שהיא, יש לו הערה, דיברתי את כל מיני עניינים כאלה, שלא הבנתי מה הוא מדבר, הערה מדהימה וזה, ועשיתי מהפכה בחיים שלי, ואני, כאילו, הוא עשה עבודת מידות, כאילו, הוא ממש, הוא חי בתוך אוטו. כאילו, אין, הפשטות וזה, ומתן איזה הרצאות ושיחות, ופה שם וזה, ו... לא, כאילו, אין לו, לא, אין לו אותו עם כמה דברים, זהו, הוא היה חי כמו נווד, ביטול, כמו... אין לו חיים הגשמיים, מתנתק מזה וזה, והוא התחתן עם איזה גויה כדי שיהיה לו גרין קארד, ושהוא יוכל להישאר שם וזה פה שם, הגיע לארץ. לשבוע הזה, כשלא ידפק לו הגרין קארד וזה, אז ישב אצלי, באמת, לילה שלם, דיברנו כל הלילה, ואמרתי לו, כאילו, נדבר, ואני אומר, בוא נה, מאיפה תוקפים את הבן אדם? כאילו, מה... א', אני עוד פעם אמרתי לכם, אני לא עשו כל מה, לכך אנשים ש... לא, אתה טועה, וזה כל מה, אני רציתי להקשיב לו. אדם באמת, לא, אתם לא רואים כאלה אנשים הרבה. ו... לא יודעת, שמה, יש לי בקיצור, היה לו הרבה בעיות, היה לנו שיחה כל הלילה, והוא נעלם, ואחרי שבוע הוא חזר, אמר לי, אתה לא מאמין, מכרתי את כל מה שהיה לי, וזה לא היה הרבה, כן? איזה אוטו, חזרתי לארץ, אני מתחיל מחדש. טוב, אז פגש כאן בחורה, התחתן איתה. התחתן איתה בחורה היהודיה, הישראלית, התחתן איתה, ובגלל ש... כן, זה כל מיני סיבוכים, הוא... אז הוא אמר, אז הוא בא, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני בא ללמוד איתך בישיבה, פעם בשבוע. הגיע פה עם רסטות וכיפה של כותל, נכנס לבית מדרש, ולמדנו ככה, למדנו כוזרי. ואני כמו איזה בן איש טוב, ככה כל פעם גומר לי מוי איתו, אמרו, נו, אתה מתלהם, מביא את כל הפורטים שלי וזה. אמרו לו, מה אתה אומר? זה מעניין. והולך. זה מעניין, והולך. כאילו, עד שבע, כאילו, מה מעניין? מה עם החיים שלך? מה מעניין? כאילו, זה מעניין?
הוא קרא ניצ'ה, ניצ'ה לא פחות רע.
נכון, עוד גישה, עוד גישה. קיצור, הסיפור מאוד עצוב כי הוא נולד לו בן, והוא נהרג בתאונת דרכים יחד עם הבן שלו. וכל מה ניסיתי ככה להבין, ואז שבאתי לשבעה, אז מדהים, הורים כאילו מכוכב יאיר, אנשים נורמליים וחלוטין, כאלה חילונים מוצאים ומעלה, קיצור, הגיעו לשבעה, כל החבורה שלו, היה להם איזו חבורה כזאת, חבורה של זוגות נשואים, כולם קראו להם חבורת הריינבוז, כן? כאילו, כאלה. חזקים ידיים וכל היום, כן, ממש, נערי הפרחים, אחים שרואלים, פשוטים, אנשים בלי, כאילו, יש להם תורה רוחנית שלמה, תורה רוחנית שלמה, שבאמת אתה אומר, אתה מסתכל, אתה אומר, בונה, איזה מידות יש להם, הם מנותקים מעולם החומר, הם מחפשים אהבה, וכל מיני עיניים, בא איזה חבד נגרחה, נתן להם שיחה, כולם עיניים שלהם מצצו ככה, כאילו, היה להם עיניים כאלה, בולעות את העולם, הסתכלתי, אמרתי לאשתי, תגיד, מה זה היצורים האלה? כאילו זה יצורים, ואז נפל לי הסימון המשמעותי מאוד. יש אנשים רוחניים בעולם הזה. שומע עידן? שאלת מה זה? יש אנשים רוחניים בעולם הזה. הם אומרים, העולם הגשמי הוא עולם שטוי, כאילו אל תתרגשו מהעולם החילוני הרגיל, שומע לך, תשמע, אכול ושתה כי נחר נמות, כי זה לא רציני. יש בעולם, בעם, יש המון אנשים רוחניים. אנשים רוחניים, למה אני מתכוון? אנשים שיש להם רוח. והם מחפשים עולם רוחני, והם מבינים שבלי עולם רוחני אין להם משמעות בחיים.
ביהדות
הם...
אבל אתה רואה מה אתה אומר, אלה אנשים הם אנשים מסכנים.
לא, לא מסכנים בכלל, מאוד שמחים בחיים.
כאילו, לא, תסתכל איך הם נראים, אלה...
איך הם נראים?
בעיניים שלך הם מסכנים.
סבבה, אני לא רוצה לגור באוטו, אתה לא רוצה...
ידידי, אני לא ביקשתי שעכשיו נגיד כמה הם דפוקים, אני רק רוצה לעשות חלוקה מאוד ברורה. כן, שאנחנו שאלנו מה הרלוונטיות של הפילוסופיה לחיינו ידעו עוד מעט, כן? שאלה תתבלבלו, יש הרבה אנשים רוחניים בעולם הזה. רוחניים, אני מתכוון לומר, עוסקים בעולם רוח. נותנים לעולם הרוח לנווט להם את החיים ולא להשתעבד לעולם הגוף. ואנחנו התבלבלנו בחיים עד היום כי היינו דתיים. ואנחנו דתיים, אני כל אומר את המילה דתיים, אתם מבינים שזה לא מובן חיובי, נכון? המילה דת... זה מופיע פעם ראשונה באסתר, במגילת אסתר. דת זה חוקים. אנחנו לא אנשים דתיים. אנחנו אנשים החוקים, התורה זה לא חוק אצלנו, חוק זה משהו חיצוני. תעשה, לא תעשה, כן? המעשים האלה זה כוונה רצויה ומעשה רצוי, זה חיים שלנו. אבל עוד פעם, תשמעו את ההגדרה המשמעותית ביותר שאני רוצה לומר מהשיעור הזה. יש המון אנשים רוחניים, אבל אנחנו לא אנשים רוחניים. אנחנו אנשים שעוסקים ברוח האלוקית, וזה שמיים וארץ. וזה עולם מה שמבלבל בפילוסופיה. יש המון אנשים שאתם תראו בעולם הזה, יש להם המון רוח. ומחשבות, שאלת, אז מה המשמעות שלהם לחיות? עידן, אתה זוכר איפה שנתמת? כן? אתה הכי מסוג בחלומות. אבל מה המשמעות של האנשים האלה? הם אומרים לך, תשמע, העולם הזה הוא מאוד עמוק. יש בו המון דברים רוחניים. אני רוצה לחיות את החיים פה בממד רוחני. רוחני, אל תתבלבלו. זה לא מה שאומר לכם בישיבה התיכונית. רוחניות. רוח זה ההפך מגשמיות. זה דברים שיש אנשי רוח. אנשי רוח זה לא אנשים שעוסקים ברוח אלוקית. הווה אומר, יש אנשים גשמיים, יש אנשים רוחניים, יש אנשים אלוקיים. ואנחנו לפעמים מאוד מתבלבלים בזה. אנחנו רואים אנשים שעוסקים ברוח, וזה יפה מאוד שהם עוסקים ברוח. אבל הרוח הזאת היא באה ממקום מאוד משמעותי שמה? שאין אלוקים. יש, הוא מאוד מאוד גדול, הוא ענק. אבל הוא לא רלוונטי לחיים שלי. אין, כלומר, וכל אחד יבחר את הרוח שלו. ומה שאתה אומר, הוא יגיד לך, מה שאתה אומר זה מאוד מעניין. אבל זה מה שאתה חושב. ואני לא חושב כמוך. כן? וזה בסדר. כי לא צריכים לחשוב שאין כזה דבר. משהו שצריך לחשוב. משהו שכולנו צריכים להאמין בו. הגזמת. מה, יש כזה דבר? אלוקים הוא גדול, אין אכפת לו מה אתה חושב. אבל החיים שלי הם בלי משמעות, כי אני אדם גשמי. בסדר, אז אני אמצא את המשמעות שלי לחיים שלי, ואני אחיה עם זה בסדר, ואני אזרום עם זה, ומחר בוקר אני אחליף רוח אחרת, ונחליף כל פעם שיטות, וזה מעניין. העיקר שיהיה לי משמעות לחיים. משמעות רוחנית, זה אנשים עמוקים, זה לא אנשים שהמשמעות שלהם זה לאכול ולשתות. אתם מבינים את ההבדל או שיש מה או שלא מבינים?
נמובן, פשוט גם מסכים
בדרך
שלנו.
מהי הדרך שלנו? לכן אני אומר, הדרך שלנו זה משפט מאוד מאוד מורכב, כי הרבה אנשים בכלל לא מבינים מה שאני אומר עכשיו. אנשים אומרים כאילו, לא יודע, זה רוחני, זה מבלבלים. הפילוסוף הוא אדם מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, העולם הוא קדמון, אין רצון לפני האלוה. כן? יש אלוקים, הוא ענק, הוא ענק, הוא ברא את העולם, תמיד היה. אין לעולם מגמה, זה לא משנה למה אתה חי. אבל מה שאתה יכול לחיות, תראו אחרי זה מה זה כותב, אתם תתבלבלו לגמרי. בוא נקרא שנייה. והכל מאים הסיבה הראשונה, אך לא מתוך כוונה אשר לה. הכל ממנה, אבל אין לה כוונה. כי אם על דרך האצילות, מה זה אצילות? מן הסיבה הראשונה נאצלה סיבה שנייה, נוצרה ממילא. ומזה נאצלו סיבות שלישית ורביעית. כך נתחייבו כל הסיבות והמסובבים, כך נשתלשלו כמו שאתה מוצא אותם לפניך. וחיוב זה קדמון היה. שם שהסיבה הראשונה קדמונית ואין ראשית לה. אין ראשית זה קריטי. אין ראשית, אין תכלית. יש? אם אין תכלית, שום דבר לא מחייב אותי.
עושים מה שרוצים.
עושים מה שרוצים. עושים דברים מוכנים מה שרוצים כמובן. כן, כי אנחנו לא אנשים טיפשים, יגיד הפילוסוף אחרי זה. אנחנו אנשים מוכנים. השכל, השכל, השכל הוא הדבר הכי רוחני שיש בעולם הזה. אבל תזרון לפי השכל שלך, עיקר שתחיה חיים מוכנים, לא משנה מה. מכירים כאלה אנשים בעולם שלנו? מכירים כאלה תפיסות? הן מאוד מאוד מבלבלות אותנו, ולפעמים, תקשיבו טוב, לפעמים יש תפיסות דתיות כאלה, שאומרות, תראה, זה בסדר, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, כן? אין אמת אחת, כן? זה נכון ששבעים פנים לתורה, צריך מאוד מאוד לא להתבלבל בדברים האלה. אין אמת אחת.
יש תשובות כאלה ביהדות?
מה שנקרא, אנשים חושבים שזה יהדות, ולומדים זה גם תורה כזאת, כן? יש אמת, מה שאתה אומר זה בסדר, מה שאני אומר זה בסדר, כן, הפלורליזם, הפלורליזם הוא חלק מהפילוסופיה. כי מה בעומק הפלורליזם יש? כל אחד יגיד מה בא לו, כי אין שום דבר מחייב, כי אין אחד. אין אחד. ואז כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, ואני צריך להיות סובלן לכל מי שיגיד מה שהוא רוצה, חוץ מלבדם אחד. מי שנגד הפלורליזם, אליו אני ממש לא פלורליסט. מי שנגד הפלורליזם, אליו אני ממש לא פלורליסט. הפנאטים האלה, אני לא יכול לסבול אותם. למה לא? קבל אותי כאן. אני אומר שאתה טועה, אני אומר שאני נגד הפלורליזם. לא, הוא נגדך, הוא לא יכול לסבול אותך. כן? למה? הוא לא פלורליסט אמיתי, נכון?
ביהדות גם כן יש פלורליזם.
נכון, אמרנו. אני צריך להבין איפה הגבול בין 70 פנים לתורה, לאיפה הפלורליזם. כן, הפלורליזם ביהדות, המילה פלורליזם, פלורליזם, אם אני כמו שאתה...
כמו שאתה...
יפה, יש הבדל, אם אתה ניגש למקור, יש מקור אחד לכולנו. אנחנו מתווכחים מה המקור אומר, כן? או שאתה אומר בעומק, אבל זה לא רק חלוקה במילים, חלוקה בתפיסת עולם. האם אדם אומר באמת באמת, הוא מאוד מושפע מזה, אומר באמת, זה לא כל כך משנה מה שאתה... קר שתהיה בסדר, ותעשה מה שבא לך, ובאמת, באמת, בעומק הדבר, הוא יגיד לך בסוף, אני גם לא חושב שאלוקים זה דבר מוחלט. זה הבלבלה הכי גדולה, לימים, לימים, פה בישיבה, יש שיעור, לא יודע איזה שיעור, אנחנו נעשה את זה, שיעור די לידי שמה, נלמד את המושג הזה, את הפלורליזם, מה זה פלורליזם ביהדות, מה, איפה אנחנו מרשים לשחרר, איפה אנחנו אומרים...
מה זה פלורליזם, אחרת לא יהיה את הגמרא.
מה היא לא פלורליסט?
כל אחד אומר את דעתו, מחלוקות.
זה לא
מסתבכים
על אותו דבר.
לא מסתבכים, דנים,
זה שם. לא, הוויכוח הוא תמיד, כמו שאמרנו אתמול בשיעור, שהמקור מעלינו, אנחנו דנים בו. מה הוא התכוון? בסדר? כולנו מיישרים קו למשהו אחד מוחלט. אבל להגיד משפטים, ותשמע אותם גם באותם פלורליסטים שלנו גם, יגידו לך, תראה, אלוקים זה דבר לא מוחלט. אתה תשמע דברים מזויים בעולם, שתגדל. וזה גם יהיה, וזה יהיה עם כיפה, ותפילין לפעמים גם. צריך להיות אנשים, צריך להבין מה רוצים איתנו. אז נעצור פה, אבל זה קריטי, בסדר? קריטי.